נשמע יתרו כהן מדיין, נחלקו בגמרא, ורש"י גם כן מביא את זה, מתי יתרו בא, אם יתרו בא לפני מתן תורה או יתרו בא אחרי מתן תורה. אם יתרו באמת בא אחרי מתן תורה, אז נשאל את השאלה, למה זה כתוב בכל זאת לפני מתן תורה? נכון שאין מוקדם מאוחר בתורה, אבל צריך טעם בשינוי הזמן, ויש טעם בחז"ל, אבל בכל זאת אני רוצה לומר כאן את הטעם ששמעתי מאבי מורי זכרונו לברכה על חיי העולם הבא. כשהתורה רוצה ללמד אותנו את הענווה של משה רבנו, שיתרו בא אחרי שמשה עשה את כל המכות, פרעה טבע בים סוף הכל, ויתרו מתחיל להגיד למשה איך צריך להיות, איך צריך לשפוט את העם. הטבעי היה שמשה יגיד לו, אתה בא ללמד אותי אחרי כל מה שעשיתי ואחרי שאני נביא אלוקים שלא היה כמוהו לפניו ואחריו, אתה תלמד אותי מה לעשות. ומשה לא אומר כך, וישמע משה לכל חותנו, יתרו אמר תשאל את הקדוש ברוך הוא, והוא שואל את הקדוש ברוך הוא ומקבל את הצעת יתרו. זה הענווה של משה רבנו. הפסוק במשלי אומר, ואיש שומע לנצח ידבר. משה הוא איש שומע, הוא יכול לדבר לנצח, משהו איש שיכול לשמוע מה שאומרים לו, מי שמקבל, אין לו נגיעה עצמית לחשוב, אני חשוב, אין אני, מחפש את האמת. אז אם יתרו אומר את האמת, אז הוא שומע את האמת מיתרו. וזה דרוש למתן תורה, לקבל את האמת בלי שום נגיעה עצמית, בלי להכניס שום גוון עצמי לתורה. משה רבנו נסתכל באספקלריה המהירה, כל הנביאים נתנבאו באספקלריה שאינה מהירה, ומשה רבנו באספקלריה המהירה. אז ודאי יש בזה דברים נסתרים, אבל בין השאר אולי גם הדבר הזה שמשה רבנו אין שום עצמיות במה שהוא מוסר. הוא מוסר בדיוק כפי שראה, אם אור עובר דרך זכוכית, אז אם הוא עובר דרך זכוכית אדומה, אז אתה רואה רק אור אדום, למרות שהמקור הוא לא אדום, אתה רואה רק אור אדום. ואם הוא עובר דרך זכוכית ירוקה, אתה רואה רק אור ירוק. לעומת אם עובר דרך זכוכית שקופה, אז בלי חסרת צבע, אז אתה רואה את האור כמו שהוא. משה הוא כמו זכוכית חסרת צבע, הוא לא צובע את המצוות שהוא קיבל, לא צובע את התורה שהוא מקבל, ממש כל דבר כפי שהקדוש ברוך הוא מסר, כפי שבשר ודם יכול להשיג. זה בין השאר, זה גם בגלל המעלה הגדולה של משה רבנו, אבל גם שלא יתעורר שום ספק במסירת התורה, שמא משה רבנו טעה, אולי הקדוש ברוך הוא לא אמר לא תבשל גדי בחלב עמו אלא בחלב עמו, אין דבר כזה. משה קיבל כל אות וכל מילה בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, הכל מסר כפי שקיבל, אין שום טעות במסירה של משה רבנו. התורה אומרת על משה רבנו שביום פטירתו לא חאתה עינו ולא נס לכו. רש"י אומר שם אפילו מי שמת, אבל בפשוטו הרי זה הולך לפני שמת, שלא חאתה עינו ולא נס לכו. למה צריך לספר לנו את זה? אצל יצחק אבינו כן קעתה עינו, אצל יעקב אבינו גם כן קעתה עינו. מה זה משנה לי לספר על משה שלא קעתה עינו? למה אני צריך לדעת את זה? אולי מותר לומר כך, הרמב״ם כותב שכשסופר כותב ספר תורה צריך לכתוב כל אות כמו שכתב אותה משה רבנו. אותיות רבתי ואותיות זעירי ואותיות לפופות, אנחנו היום לא יודעים בדיוק מה זה לפופות, אבל אצל הרמב״ם יש גם מושג של לפופות, הכל כמו שכתב משה רבנו. אבל אילו משה רבנו היה קעתה עינו, אז אין ראיה שהוא כותב אותיות רבתי, מי שלא רואה טוב כותב אותיות גדולות, ואם היה נס לכו אין ראיה שהוא כותב לפופות, מי שרועד היד שלו רועדת כותב לפופות. אבל היות משה רבנו לא חאתה עינו ולא נס לכו, אנחנו יודעים שמסר לנו כל אות בדיוק כפי שהקדוש ברוך הוא רצה שימסור לנו. והקדוש ברוך הוא אמר תכתוב בית רבתי בבראשית, אז הוא כותב בית רבתי, כל אות בדיוק כפי שנאמר לו, לא אחרת. אין שום עצמיות של משה רבנו במסירת התורה. תורת משה היא נצחית, היא לא מושפעת מזמן, לא מושפעת ממקום, כמובן, יש מצוות שקשורות בזמן, בשבת אסור לעשות מלאכה, ביום חול מותר לעשות מלאכה, יש מצוות שקשורות למקום, מצוות התלויות בארץ, מצוות של המקדש וכדומה, אבל התורה לא משתנה, המציאות היא מציאות משתנית, התורה היא לא משתנית, כמו שכל אחד מבין שאם כתוב בתורה ששומר חינם משלם כך ושומר שכר משלם כך, זה לא שהתורה השתנתה, המציאות השתנתה, זה קיבל כסף אז דינו כך וזה לא קיבל כסף אז דינו אחרת, זה לא שהתורה משתנית, המציאות משתנית, התורה היא נצחית, היא קיימת, היא שומע לנצח ידבר. התורה שייכת לארץ ישראל, רש"י אומר, והרמב"ן באריכות, אבל היא לא משתנה. כשאנחנו פוסקים מספרי פוסקים, אז לפעמים צריך לבדוק אם המציאות לא השתנתה. למשל, האם מותר לטלפן בשבת או לא. בילדותי הטלפון היה איסור דאורייתא, היום הרבה טלפונים אין בהם איסור דאורייתא, אלא רק איסור דרבנן, אז המציאות משתנה כל הזמן, אתה לא יכול לקראת ספר פוסקים בלי לבדוק אם הוא מתאים למציאות של היום, אבל התורה לא השתנתה, המציאות השתנתה, איך נדע לפי המציאות המשתנה? אז יש חכמי תורה שיפסקו לנו לפי המציאות החדשה מה הדין. משה רבינו מוסר להרבה חכמים, אבל בראשם יהושע בן נון, שגם הוא יש לו המידה הזאת במידה מסוימת, הוא שומע את משה לא ימיש מתוך האוהל, מקבל את כל התורה כפי שמשה מסר, אמנם אחר כך שכח כמה הלכות כמו שחזר אומרים, אבל בכל זאת הוא משתדל לקבל כפי שמשה מסר, וכך מדור לדור העבירו את התורה במסירות עד כמה שאפשר בדייקנות. בדור האחרון שלנו הרב מבריסק, ברוך בר, היו מדייקים בכל מילה שרב חיים מבריסק אמר, להעביר את התורה בשלמותה, לא, עד כמה שאפשר לא להכניס עצמיות לתורה, יחד עם כל החידושי תורה, הגריז ורבוך בר אמרו הרבה חידושי תורה, אבל לא הכניסו, עד כמה שיחתו, לא הכניסו לדברי הרב חיים שום דבר. הרב לזר הגמרא אומרת שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו מעולם. שואלים את הסתירה, שמצד אחד חזר אמרו שרב לזר לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו מעולם, צד שני חזר אמרו שרב יוחנן בן זכאי פעם קיבל את רב לזר לדרוש, הוא דרש דברים שלא שמעתן אוזן מעולם, אז זה סתירה לכאורה. אז תרצו, גם רב חיים שמולביץ, גם הרב קוק, תרצו שרב לזר הבין בדברי רב יוחנן בן זכאי דברים שלא שמעתן אוזן מעולם. לולי דבריהם אני הייתי אומר משהו אחר, שרב לזר לא אומר דבר שלא שמע מפי רבו, שמה הוא טועה, אבל כשהוא דורש בפני רבו, אז אם הוא יטעה, הרב יתקן אותו, שם הוא יכול לומר גם דברים שלא שמעתן אוזן, כשלא בפני רבו הוא לא אומר דבר שלא שמע מפי רבו, אבל אם תרצו בצורה שאני אומר, שהוא הבין בדברי רבו דברים שאף אחד אחר לא הבין, אבל לא אמר דברים עצמיים. הראשון שלא שמע מה שאמרו לו, לא שמע בשלמות, אז שמע, אבל לא בשלמות הארץ, במעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא אומר לה להוציא עץ פרי, היא מוציאה עץ עושה פרי. שחזר אמרו שהקדוש ברוך הוא רצה שטעם העץ יהיה כטעם הפרי, עץ תפוזים יהיה טעמו כתפוזים, עץ תמרים יהיה טעמו כתמרים, הארץ לא עשתה כך, הוציאה עץ עושה פרי, העץ עושה תמרים, אבל הוא עצמו הוא לא תמר, אי אפשר לאכול אותו. מה הכוונה שארץ לא שמעה? קשה לנו להבין מה שייך אצל דומם לציית או לא לציית, לא, לא מובן, זה סתרי תורה. אבל החטא השני, אי הציות השני, זה כבר כן מובן לנו איכשהו, הנגלה של זה. האדם הראשון לא מציית בנוגע לעץ הדעת, הקדוש ברוך הוא אומר לו לא לאכול מעץ הדעת, הוא כן אוכל מעץ הדעת. אז שני החטאים הראשונים היו חטאים בנוגע לעצים. גם אמרו קשר בין החטא של האדם הראשון והחטא של האדמה. לכן הרי כשהאדם הראשון נאנס, אז גם האדמה נאנשה, כמו שרש"י מביא. אז יום ראש השנה לאילנות הוא מדם שם תיקון לחטאים הראשונים האלה, לעשות מצוות באילנות, לקיים את המצוות שתלויים באילנות, תרומות ומעשרות, אורלה ושאר המצוות שתלויות לאילנות. הוא יום תיקון אולי, שנהיה איש שומע, שנאכל מהפירות, נודה לקדוש ברוך הוא שנתן לנו את הפירות, ונהיה איש שומע. אני מסתפק באמת, אם מישהו אוכל תפוז מארץ ישראל ותאנה מחוץ לארץ, על מה יקדים לברך? אם על התאנה שהיא משבעת המינים שנשבחה בה מארץ ישראל, או על התפוז שהוא בפועל מארץ ישראל? כי הרי המעלה של שבעת המינים שנשבחה בה מארץ ישראל, שיש בהם המצוות התלויות בארץ. בזמן הבית יש מהם ביקורים, לפי חלק מהשיטות זה הדין היחידי, דאורייתא, שיש נפקמינה בשבעת המינים. אבל בתפוז יש בפועל את המצוות התלויות בארץ, אמנם רק מדרבנן, אבל בכל זאת קיימו בו בפועל מצוות תרומות ומעשרות. אז אולי התפוז מארץ ישראל קודם על התאנה מחוץ לארץ, אבל אני מסופק בזה. יש מחלוקת בנוגע לנוסח של ברכה האחרונה, ברכה מעין שלוש, אם לומר ונאכל מפרייה ונשבע מטובה או לא לומר את זה. הטעם של אלה שלא אומרים את זה, כי הגמרא שואלת על משה רבנו, למה משה רבנו מבקש להיכנס לארץ ישראל, וכי לאכול מפרייה הוא צריך או לשבוע מטובה הוא צריך, אז משמע שלא ראוי להתפלל בשביל שנאכל מפרייה ונשבע מטובה. כבוד למצוות התלויות בארץ, כמו שקיבל משה רבנו לקיים את המצוות התלויות בארץ, אבל לא בשביל לאכול מפרייה ונשבוע מטובה. ואני חשבתי שאדרבה, משם ראיה שכן צריך לומר את זה, מפני שהגמרא השתמשה בנוסח הזה, וכי לאכול פרייה הוא צריך או לסבוע מטובה, כנראה משם לקחה, מברכה מעין שלוש, לקחה את הנוסח הזה של לאכול מפרייה ולסבוע מטובה. אז משם ראיה כן לומר את הנוסח הזה. אבל סוף סוף השאלה נשארת, אם הגמרא אומרת שמשה רבינו ודאי לא מבקש לאכול מפרייה ולשבוע מטובה, אז למה אנחנו כן נבקש לאכול מפרייה ולשבוע מטובה? הגריז באמת מפרש שזה הולך על מעשר שני, ואמרנו קודם, בני ירושלים עיר הקודש, איזה פרי יש בירושלים? בירושלים לא צומח שום דבר, אלא הפירות של ירושלים זה הפירות שכל ישראל מביאים בירושלים, כלומר מעשר שני ונטע רווי, זה אנחנו מבקשים, וזה באמת מצווה של אכילת מעשר שני ונטע רווי. כך מפרש הגריז. אבל לולי דבריו הייתי אומר שזה לא הולך רק על ירושלים, זה לא הולך על נאכל מפרייה של ירושלים, אלא הרי התחלנו את הברכה עם משהו אחר, התחלנו על הארץ, על העץ, פרי העץ ועל הארץ חמדה טובה ורחבה, אז ברכנו על הארץ, אז על הארץ זה הולך שנאכל מפרייה ונשבע מטובה. אז מה בכל זאת עם הקושיה ממשה רבנו? אולי מותר לומר כך, משה רבנו באמת לא זקוק לפירות ארץ ישראל, כל זמן שמשה רבנו חי יורד מן, מן הוא לחם שמיים, יש לו מעלה עליונה, אז לא צריך פירות ארץ ישראל. הראיה שגם היהודים לא אכלו פירות ארץ ישראל עד שנגמר המן, כתוב וישבות המן ממחרת ואוכלם מעבור ארץ ויאכלו מטבועת ארץ כנען בשנה ההיא, שמפני אז הגמר מסביר שמפני ששבת המן אכלו מטבועת ארץ כנען, אם לא היה שבת המן היו ממשיכים לאכול מן, סימן שמן מעלה יותר גדולה, לחם שמיים. אז כל מה שמשה רבינו חי אין לו צורך לאכול מפרייה ולשבוע מטובה של ארץ ישראל, אבל אנחנו שאין לנו מן, אז זה ודאי מעלה בשבילנו שאנחנו זוכים לאכול מפרייה ולשבוע מטובה של ארץ ישראל, שהיא ארץ קדושה, מכניסה קדושה לפירות שלה, לא כמו חוץ לארץ שהיא ארץ טמאה. כמובן גם בפירות ארץ ישראל אפשר לקלקל, חזר חז"ל אמרו, גם בנביאים כך משמע, שדווקא מפני השפע הטובה שיש בארץ ישראל, זה גרם דוישמן ישרון ויבעט, אפשר להגיע לשכחת התורה, הם נמשכים אחרי הגשמיות של הפירות של ארץ ישראל. זה טוב לאכול פירות, נעים מאוד, אז עוסקים בפירות, עוסקים בעבודת האדמה, במקום ללמוד בתורה, אז זה באמת גרוע. אבל אם מחפשים את הרוחניות שבפירות, אז זה טוב. שלא לשמה יכול לקלקל. אם מחפשים את הלשמה של פירות ארץ ישראל, זה מוסיף קדושה. המסילת ישרים הרי אומר על כל העולם כולו, שהעולם עומד בשיקול, שהשם נתן לאדם עולם מלא כל טוב, יכול לענות, יצר מאורות ובורא אילנות וצמחים ובעלי חיים וכל טוב בעולם, אבל זה עומד בשיקול. אם האדם ישתמש פה לעבודת השם, אז הוא מתעלה וכל העולם מתעלה איתו, ואם לא, אז חס ושלום הוא יורד וכל העולם יורד איתו. וזה מביא שחז"ל אמרו שהקדוש ברוך הוא לקח את האדם הראשון והראה לו את העצים הטובים בעולם וכל זה, ואמר לו, תן דעתך שלא תחריב את עולמי, אתה יכול לקלקל את העולם. בימי נוח אז בא קלקול, כל העולם נחרב מפני שהשתמשו בו שלא קורן. אז גם הדברים הטובים, אתה משתמש בהם קורן, אז טוב, בכל דרכיך די, אתה משתמש באכילה כדי שיהיה לך כוח לעבודת השם, אתה גם נהנה, אתה מברך על הפירות, אבל לא שההנאה היא עיקר, העיקר הוא עבודת השם שבדבר. בשבת יש מצווה מיוחדת, עונג שבת, שמחת יום טוב וכדומה, להשתמש בפירות לעבודת השם, לא להשתמש בשם בעולם הזה לשם עולם הזה. אז אפשר גם את הקדושה שבפירות לקלקל, אבל כשמשתמשים בהם לעבודת השם, אז פירות ארץ ישראל נותנים לנו את קדושה. הגמרא מביאה לפי דעה אחת בגמרא, שבשעת מתן תורה משה רבנו אמר שירה, השם ציווה את משה רבנו לומר שירה, אז הוא מסתום גם עשה את זה, אמר, כתוב שעשה את זה, אמר שירה. לא נמסרה לנו השירה של משה רבנו על התורה, לא יודע למה, לכאורה חבל, למה הקדוש ברוך הוא לא מסר לנו איזה שירה, אולי את השירה שאמרו בסוף 40 שנה, עלי וארן אולי, אבל לא נראה, נראה שמה איזה שירה אחרת על התורה, השירה של רבי ארן אמרו בסוף, אז למה זה? אולי רק משה רבנו, הוא שדעתו נקייה מכל העצמיות, הוא יכול להרגיש את הטעם האמיתי של תורה, יכול לברך לשיר על התורה. אנחנו לא מרגישים, כמו שאדם שאין לו חוש הריח לא יכול לברך על בשמים, ואדם שאין לו חוש הטעם קשה לו לברך על אוכל. חסר לנו החוש של התורה לומר את השיר הנכון על התורה. משה רבנו שדעתו נקייה, כפי שאמרנו, אין לו שום עצמיות, רק רצון השם, הוא יכול לומר את השירה האמיתית על התורה, אנחנו לא יכולים. אולי זה הפשט, אבל בכל זאת, גם אם אנחנו לא במדרגות של משה ואפילו לא של הנביאים האחרים ושל חכמי ישראל, בכל זאת כל אחד מאיתנו יכול להרגיש קצת טעם של תורה, ועל זה אנחנו מתפללים כל יום, והערב נא השם אלוקינו דברי תורתך בפינו, שנרגיש עריבות בתורה, נרגיש מתיקות של התורה, כמה נעים ללמוד, כמה טובה הסברה הזו, כמה יפה הקושייה הזאת והתירוץ הזה, להרגיש טעם בלימוד, לא רק ללמוד מה שכתוב, להרגיש טעם במה שכתוב, להרגיש את קושיית תוספות, להרגיש את התירוץ של תוספות, וכן שהגמרא בעצמה כמובן, להרגיש טעם, ועל זה אנחנו מתפללים, שהתורה תהיה עריבה בפינו, לא רק שנאמר אלא שגם נרגיש אותו. חשבתי אם אפשר לומר בדרך רמז שבערבנה זה לא רק מלשון עריבות אלא מלשון תערובת, כלומר כי אנחנו ודאי אין לנו אספקלריה מהירה, אז לפחות באספקלריה האחורה שלנו תהיה גם תערובת של תורה, שלא תהיה רק העצמיות שלנו אלא תתערב בנו התורה, תהיה מעורבת באספקלריה שלנו גם התורה. כל פעם צריך להשתדל לברר את התערובת לפי יכולתנו. משה רבנו, שהוא שלם, דעתו שלמה, לא צריך לקבל את הקדושה מפירות ארץ ישראל. אנחנו צריכים לקבל את הקדושה מפירות ארץ ישראל, להשתמש בהם לעבודת השם. הגמרא אומרת ששלושה דברים עשה משה רבנו מדעתו. אחד מהם שהוסיף יום אחד מדעתו, הקדוש ברוך הוא אמר לו ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם על הר סיני, ומשה רבנו אומר היו נכונים בשלושת ימים, כלומר אחרי שלושה ימים ביום הרביעי, וכך הקדוש ברוך הוא עשה בסוף, קיבל מה שמשה הוסיף, רמז את זה אולי בהתחלה, כי כתוב היו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד השם לעיני עולם. היו נכונים ליום השלישי, כתוב שלישי מלא יוד, כי ביום השלישי כתוב שלישי חסר יוד. לראות שזה לא אותו שלישי שבאמת ירד. אני אומר, היו נכונים ליום השלישי מעכשיו, אבל בסוף אני ירד באמת ביום השלישי שמשה קבע, זאת אומרת, אחרי שלושה ימים. למה משה הוסיף יום אחד מדעתו? כדי שיהיו יותר נקיים במתן תורה, יותר תוארים. אבל אולי מותר להוסיף כאן עוד נקודה, שהרי מתי ניתנה התורה? הוא ניתנה בשבת. לולי מה שמשה רבינו הוסיף, הייתה ניתנת ביום שישי. הרי האדם הראשון אכל מעץ הדעת ביום השישי, ויש שפרשו שזה היה החטא של אדם הראשון. אם היה מחכה עד שבת היה יכול לאכול מעץ הדעת, ובימות החול צד הרע שבעץ שולט, בשבת היה צד הטוב שבעץ שולט, עץ הדעת טוב הרע, אז אם היה מחכה עד שבת היה צד הטוב שבעץ מתגבר, אלא מפני שלא חיכה עד שבת לכן נכשל. אז זה משה רבינו רוצה לתקן מדעתו, כלומר לתקן את חטא עץ הדעת עם דעתו השלמה של משה רבינו, שמתן תורה החדש יהיה בשבת ולא ביום שישי, וצד הטוב יתגבר. והוא הצליח, וחז"ל הרי אומרים דעה אחת בגמרא שבמתן תורה בטל מישראל מלאך המוות, נעשו חירות ממלאך המוות, כי התבטל החטא של האדם הראשון, תיקן את החטא של האדם הראשון, אז מילא נהיו החירות מלאך המוות. רק מה קרה אחר כך? אחר כך בא חטא העגל ונשברו הלוחות הראשונים והלוחות השניים, שמשה בעמל רב זוכה לקבל אותם מיד הקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים, אבל זה ביום שני בשבת, זה כבר לא היה בשבת. אז שוב חזר הקלקול של האדם הראשון לקדמתו, כבר מלאך המוות שוב שולט. אבל אם היה מתקיים מתן תורה של משה רבינו של שבת, אז היה באמת מדין, היה חירות ממלאך המוות, הייתה השלמות של העולם. אולי זאת סיבה, יש סיבה אחרת, אבל אולי גם זאת סיבה, שבתפילה של שבת בבוקר אנחנו נשמח משה במתנת חלקו, כי הוא עשה שמתן תורה יהיה בשבת, אז נשמח משה במתנת חלקו. אבל אחר כך שני לוחות אבנים מוריד בידו, חתום בהם שמירת שבת, זה כבר הלוחות האחרונים, הלוחות שניתנו בשני בשבת. כי זה ההבדל בין הלוחות הראשונים והלוחות האחרונים, שבלוחות הראשונים היו כתובות עשרת הדיברות שביתרו, ובלוחות האחרונים היו כתובות עשרת הדיברות שבבית חנן. אז ממילא בלוחות הראשונים היה זכירת שבת, ובלוחות האחרונים כתוב בהם שמירת שבת. אז זה רומז פה על הלוחות האחרונים. חשבתי שגם מה שאנחנו אומרים כל יום בבוקר, אהבה רבה אהבתנו השם, אהבת עולם אהבתנו השם וכן חמלה גדולה ויתרח אמרת עלינו, שאהבה רבה אהבת עולם רומז על הלוחות הראשונים שניתנו באהבה, ואת הלוחות הראשונים זה כבר מתוך חמלה שבעצם לא מגיע לנו, אבל השם חמל ונתן לנו גם לוחות שניים. אולי מותר לומר כך, כל התורה זה באמת רחמים גדולים מאתר הקדוש ברוך הוא. כמובן בשום מקום בתפילה אין לנו כאלה בקשות רחמים כמו בבקשה הזאת, אבינו אב הרחמן המרחם רחם עלינו, שלוש לשונות של רחמים, שצריך הרבה רחמים כדי להיות ראויים לקבל את התורה, את תורת השם. אנחנו צריכים כל כך הרבה רחמים מאת הקדוש ברוך הוא. כמובן בשום מקום בתפילה אין לנו שלושה ביטויים של רחמים אחד אחרי השני בלי שום הפסק ביניהם, כי בשביל תורה צריכים רחמים גדולים. אבל אם אנחנו משתדלים, אנחנו ננצל את פירות ארץ ישראל לטובה, בעזרת השם נזכה גם אנו לקבל תורה, ללמוד ולמד לשמור ולעשות, ושהתורה תהיה שלמה, שיהיה לנו מצוות התלויות לא רק בארץ אלא מצוות התלויות בירושלים בבית המקדש במרב ימינו, אמן.